סייעתא דשמיא, אנחנו נלמד היום בדף היומי במסכת בבא קמא, דף נון ד', ואנחנו נמצאים בדף נון ג' עמוד ב', ויוצא שש שורות מלמטה, נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו וכולו. נון ג' עמוד ב', למטה נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו וכולו. אנחנו נמצאים פה באמצע הסוגיה של אב נזיקין בור. כתוב בתורה שבן אדם קורא בור, אנחנו הסברנו כבר את כל המהלכים, את הרוב המהלכים של בור, אז כתוב בתורה שבעל הבור אם קרה נזק, אז בעל הבור צריך לשלם. עכשיו כתוב במשנה למדנו, שמתי אני אומר, על מה חייב, אז כתוב שם ככה, נפל לתוכו שור וכליו ונשתברו, או שנפל חמור וכליו, זאת אומרת עם המרדעת שלו, ונתקרו, הבגדים האלו התקרו, אז כתוב שבעל הבור חייב רק על הבהמה, זאת אומרת אם לבהמה קרה משהו רק על זה הוא חייב, הוא פטור על הכלים. הכלים שנשברו או נקרעו, אז בעל הבור פטור מלשלם את זה. ככה למדנו במשנה. אז אומרת הגמרא, מסניטין, המשנה שלנו שאנחנו למדנו, שבעל הבור פטור על הכלים, זה לא כרבי יהודה. זה לא הולך כמו התנא רבי יהודה, רק זה הולך כמו התנא חכמים, כי הנושא הזה שנוי במחלוקת תנאים. איפה אנחנו ראינו את זה? דתנא למדנו בברייתא שרבי יהודה מחייב הנזקי כלים בבור. לפי שיטת רבי יהודה חולק על חכמים, ורבי יהודה סובר שאם נפלו כלים בבור וזה נשבר, אז בעל הבור כן חייב לשלם. אז מה שאנחנו למדנו במשנה אצלנו שפטור על הכלים, זה הולך לא כמו רבי יהודה, רק כמו חכמים. עכשיו הגמרא הולכת להסביר את המקור של המחלוקת של רבי יהודה וחכמים, אז הגמרא הולכת להסביר פה את המקור בדרשות של הפסוק. אז אומרת הגמרא, מה איתה מדי רבנן, מה הסיבה שחכמים פותרים את הבעל הבור על הנזק בכלים? אז אומרת הגמרא, דאמר קרא, כתוב בתורה לגבי חיוב נזקי בור, אז כתוב בתורה בתחילת הפסוק, יש לכם את זה בתורה אור השלם, עוד ג', אז כתוב בפסוק, וכי יפתח איש בור, או כי יחה איש בור ולא יחסנו, אז כתוב שם עכשיו לפנים בגמרא, ונפל שם השור או חמור. למה לא כתוב בפסוק, ונפל שם הנופל? למה פסוק מגיע מפרט את השור והחמור? אז מזה מגיעים חכמים וחכמים לומדים, מהאיתור שהתורה מרבה את המילים שור וחמור ולא כתוב הנופל, חכמים ממעט ככה, שור, שמתי בעל הבור חייב? דווקא כשנפל שם השור, שקרה נזק לשור, ולא אדם. זאת אומרת, אם בן אדם נפל בבור ומת, אז בשור שהרג בן אדם, אמרנו שור מועד שהרג בן אדם חייב לשלם כופר. בבור, אם הבן אדם מת, הבעל הבור פטור. בנזיקין זה אחרת, מה שאנחנו דורשים פה שור ולא אדם, דווקא לגבי מוות הבן אדם. לגבי נזיקין, אז בעל הבור כן חייב. אז זה אנחנו לומדים מהמילה שור, לומדים דווקא שור ולא אדם. ומה שכתוב וחמור, אז לומדים חמור ולא כלים. אז לפי שיטת חכמים, לפי שיטת הנקמה, אז אנחנו לומדים שבנזקי בור פטור על כלים, ופטור על אדם, לומדים את זה מזה שכתוב ונפל שם שור או חמור, התורה מפרטת שור או חמור.
רק שור או חמור?
כבר נראה, כל הבעלי חיים נכנסים לקטגוריה, אבל ממעטים בינתיים, ממעטים רק אדם וכלים. בעלי חיים אחרים, כן, ועוד מעט נראה באמת מאיפה אנחנו לומדים את כל הבעלי חיים. אבל מזה שכתוב שור ממעטים ולא אדם, חמור ולא כלים. עכשיו, רבי יהודה אמרנו חולק. רבי יהודה אומר, על מה הוא חולק רבי יהודה? רק על דבר אחד. על שור ולא אדם, כולם מסכימים שור ולא אדם. רבי יהודה חולק על כלים. זאת אומרת, לפי רבי יהודה, גם כלים שנכנסו לבור וקרה נזק, נשבר, לא יודע, בכלים אין מה, בכלים יש רק סוג של שבירה, עוד מעט נראה שהגמרא תקרא לזה שבירתן זוהי מיטתן. אז בכלים אמרנו, רבי יהודה חולק על תנא קמא, והוא לא דורש כביכול חמור ולא כלים. עכשיו, לפי שיטתו חמור, מה עושים? זה נראה רק בסוף העמוד הבא, שהגמרא למעשה תגיד שזה באמת נשאר בקושייה לפי שיטתו. עכשיו, שור ולא אדם כולם דורשים. לפי חכמים, כלים, אנחנו ממעטים חמור ולא כלים. רבי יהודה שהוא חולק על תנא קמא, והוא אומר שכלים כן, מאיפה אני מרבה? אז אומרת המערה, ורבי יהודה שמחייב הנזקי כלים, הוא אומר, או לרבות את הכלים. כתוב בתורה ככה אלירן, וכי יפתח איש בור, כי יחה איש בור ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור. מה זה או חמור? רבי מאיר טוען, או מיותר. אז זה כתוב שור וחמור, בכלל כל המילה שור או חמור אמרנו בכלל מיותר, ונפל שם נופל צריך להיות כזה. אז הוא גם מתייחס למילה או. אז מה עם האו? אז לפי רבי יהודה אתה מגיע מימי האו לרבות את הכלים שחייבים הנזקי כלים בבור. שואלת הגמרא ורבנן שהם אומרים שבכלים פטור מה הם לומדים מהמילה או? אז מגיע הגמרא, אנחנו עוברים לנון ד' עמוד א', אז מתרצת הגמרא, אם היה כתוב שם בתורה ונפל שם שור וחמור ולא היה כתוב או חמור, אז מה הייתי אומר? שמתי בעל הבור חייב בנזקים? רק אם נפל גם שור וגם חמור. לא הייתי יודע אם שור לבד או חמור. אז לכן אני צריך תאו לחלק. אומרת הגמרא, מתרצת הגמרא את תאו מבוא אליה לחלק, אנחנו צריכים לחלק וללמד שגם אם נפל לבד שור או חמור לבד, אז גם כן בעל הבור חייב. תוספות אומר פה למעלה, דיבור המתחיל או מבוא אליה לחלק, אז תוספות אומר, אי סוגיה כרבי יושיה, ומצריך או לחלק בכל דוכתין. זה מחלוקת עניים בנושא הזה. לפי רבי יושיה, אם היה כתוב ו, שור וחמור, זה עוד לא אומר שזה מחלק. אבל לרבי יונתן אין צריך או לחלק, כי לפי שיטת רבי יונתן, אני כבר כתוב ו, זה כבר נקרא לחלק. אז הסוגיה פה הולך כמו רבי יושיה, שאתה חייב את האו להגיע לחלק, כשאתה חייב, בלי האו היית חושב שור וחמור, אז כמה שמנן האו. הגמרא היא לרבי יהודה שדרש או, לרבות כלים, אז שואל את הגמרא לרבי יהודה, השואל את הגמרא היא לרבי יהודה, שהוא דרש מהאו לרבות כלים, אז לחלק, מאיפה הוא ילמד לחלק? הרי מה אמרנו, רבי יהודה מאיפה הוא מרבה כלים? מהאו. לכאורה את האו לא מיותר, האו אנחנו צריכים לחלק, ששור או חמור, ולא שור וחמור, אז לרבי יהודה לחלק, מאיפה הוא ילמד את זה? מתרצת הגמרא, הוא לומד את זה מבנפל נפקה. הרי איך כתוב בתורה? כתוב בתורה, יש לכם את הפסוק בתורה אור השלם בעמוד הקודם. כתוב שמה, כי יפתח ישבור, כי יחי ישבור ולא יחסנו, ונפל שם שור או חמור. אם התורה הייתה מתכוונת ששתיהם צריכים ליפול, נפלו. היה צריך להיות כתוב ונפלו בלשון רבים. למה כתוב ונפל בלשון יחיד? ונפל לומדים שלא צריך שתיהם ליפול גם אחד, אז האו מיותר, אז האו אנחנו מרבים כלים. שואלת הגמרא ולרבנן, אז אם ככה, לפי חכמים, למה אתה צריך את האו לחלק ואתה לא לומד ונפל בלשון יחיד? מתרצת הגמרא, כי חכמים סוברים שהלשון ונפל טובה משמע. זאת אומרת שאם אני מביא לך בתנ"ך את המילה ונפל, זה לאו דווקא בנפילת יחיד. ונפל, אפילו שמדובר על כמה, אז המילה ונפל מסתדר. אז זאת אומרת, אם היה כתוב רק ונפל שם שור וחמור, אפילו שכתוב ונפל בלשון יחיד, אז הייתי חושב שכן צריך שתיהם. היי, כתוב ונפל, אני לא מתרגש מזה, ונפל גם הולך על כמה. אז לכן אני חייב את האור לחלק. רש"י מביא גם כמה דוגמאות מהתנ"ך, שלמרות שכתוב לשון יחיד, אז אנחנו אומרים שזה מתייחס לרבים. אז רש"י דיבור המתחיל בשורה השנייה בעמוד, ונפל טובה משמע, אז אומר רש"י כמו ועשה בצלל ועולייה. כתוב פה ועשו בצלל ועולייה. כתוב ועשה. אז מה אנחנו רואים שהוועשה לא מתייחס בדיוק. אותו דבר מגיע התורה שם, עוד מעט אנחנו מגיעים כבר לזה שם, ליציאת מצרים, כתוב שם בתורה, הוא בא עוד והמופת. לא כתוב, היא באו העוד והמופסים. אז גם כתוב לשון יחיד, הוא בא. אותו דבר מביא לך פסוק בשמואל א', הוא בא הריב את הדוב. לא כתוב, הוא באו. אז לכן, לפי חכמים, אז אנחנו חייבים את האו לחלק, ואנחנו לא מרבים כלים. מה שאין כן רבי יהודה, אומר לא. ונפל, זה נקרא לשון יחיד, מה שאין כן לפי רבי יהודה, רבי יהודה אומר לו, מעצם דבר שכתוב ונפל, ונפל ההוכחה שזה לשון יחיד, אז על כל פנים, הכל על מקומו, בא בשלום. אז מבינתיים, מה נשארנו? נשארנו שאנחנו נכנסנו פה למחלוקת תנאים רבי יהודה וחכמים, מה הדין בכלים בבור? לפי חכמים, חמור ולא כלים. לפי רבי יהודה, כלים בבור חייב, למה? כי או מרבה את הכלים. מה החכמים עושים עם האו? אמרנו לחלק, והוא לא צריך לחלק כי ונפל, וקיצור. עכשיו, אמרנו כבר מקודם שהחמור לפי רבי יהודה, מה הוא יעשה עם זה, זה נראה בסוף שזה נשאר קשה. אבל על כל פנים, מה אנחנו רואים פה? אנחנו רואים פה מדברי חכמים, שכתוב בתורה שור, אני ממעט ולא אדם, וזה אמרנו לפי כולם, וחמור לפי חכמים, חמור ולא כלים. עכשיו, מה הוא שאל שאלה טובה אלי רנה ליום הראשון? מה עם שאר בעלי חיים? זאת אומרת, יש משור וחמוש המון, זאת אומרת, תלך לכל העיזים, לכל הגמלים, ג'ירפה, כל אחד מה שהוא אוהב. מה אם זה נפל? אמרנו, זה לא ממתיב, זה חייב. אז מאיפה אתה מגיע? כאילו אני אומר שמה שכתוב שור וחמור, זה נקרא כל הבעלי חיים. מגיע הגמרא ושואלת, למה? יש לנו, אנחנו אומרים את זה לפני התפילה, מי שאומר בקורבנות, ב-13 מידות שהתורה נדרשת בהן, רבי ישמעאל אומר, יש אחד מה-13 מידות, זה כלל ופרט. אם התורה כותבת משהו בכלל, באופן כללי, לא מפרטת, אחר כך הוא מפרט, אז הכלל זה אומר כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. זאת אומרת כך, התורה מתחילה, כתוב ונפל, מה זה ונפל? כל מי שיפול בבור חייב, זה כלל. מגיע התורה וכותבת שור או חמור פרט, אז מה ההלכה? כלל ופרט, אין בכלל אלא מה שבפרט, ואז אמור להיות ההלכה שדווקא שור וחמור, ובעלי חיים אחרים גם לא. אז מגיע הגמרא שואל את הקושיה, מאיפה חכמים כאילו בכזה בטוחים שכל הבעלי חיים חייבים? מה לא, אני ממית אדם וכלים. לא, שואל את הגמרא, אימא, נגיד ככה, ונפל, המשמעות ונפל זה נקרא כלל כל דבר שנופל. מגיע הפסוק וממשיכה שור וחמור, זה פרט. אז יש לנו את הכלל הידוע במקום שנאמר כלל הוא פרט, אין בכלל אלא מה שבפרט. אז מה הפרט? שור או חמור. אז מה אנחנו צריכים להגיד? שור וחמור שמפורט בפסוק, אם זה יתחייב בעל הבור, אבל מי דאחיני כל השאר הבעלי חיים, גם כן לא, שגם כן לא יתחייב בעל הבור, נכון? ככה הגמרא שואלת, אם אנחנו הולכים לפי היסוד של כלל הוא פרט, מתרץ את הגמרא שפה במקרה בפסוק הזה זה לא נקרא כלל הוא פרט. למה? זה נקרא כלל הוא פרט הוא כלל. אחרי הפרט יש עוד כלל. כלל הוא פרט הוא כלל, הכלל הידוע, שאני אומר שאין בכלל רק מה שכאין הפרט, לא רק מה שבפרט. כלל הוא פרט, אני אומר אין בכלל רק מה שהפרט. כלל הוא פרט הוא כלל, אי התדן אלא כאין הפרט, מה שדומה לפרט. אז לכן בגלל פה שיש עוד כלל אחרי הפרט, אז פה אני מרבה מה שדומה. מה השור וחמור בעלי חיים? אז אני מרבה גם את כל הבעלי חיים.
זה גם אומר כלב, גם חתול, גם אריה.
הכל, הכל. בן אדם וכלים לא, בעלי חיים הכל. מתרצת הגמרא אמרי, שמגלל שכתוב בהמשך הפסוק, כתוב שם ככה, בתחילת הפסוק כתוב ונפל זה כלל, שור וחמור פרט, אבל אמרי, בגלל שכתוב בהמשך הפסוק, כתוב בעל הבור ישלם, אז מפה המשמעות של כל דבר שנפל לבור, הוא חייב לשלם. אז זה יוצא חזר וכלל. זאת אומרת שהמשנה, הפסוק, הביא עוד כלל. אז לכן הפסוק נדרש במידה אחרת של ה-13 מידות שהתורה נדרשת. ומה זה? כלל הוא פרט הוא כלל, אי התדן אלא כאין הפרט. ואז אני אומר, מה הפרט מפורש בעלי חיים? שור וחמור זה הפרט, זה בעלי חיים. אז הכלל השני מגיע לאף מני מרבה, כל בעלי חיים, כל נכנס בחיוב של הבור. אז אם ככה, עכשיו, מה ריביתי רבי יואב מהכאין הפרט? ריביתי את כל הבעלי חיים. שואלת הגמרא, אולי ניכנס פה לתוך הפרט נרבה שמשהו, נרבה משהו ממש שדומה בעוד בחינה. השור וחמור הם בעלי חיים, וגם כן הם נכנסים בהגדרה שהנבלה שלהם אם הם מתו, הנבלה שלהם מטמא במגע ובמסע. אם מישהו נוגע בזה, או אפילו מישהו סוחב את זה בלי מגע, מטמא במגע ובמסע. עופות לא מטמא במגע ומסע הנבלה שלהם, רק מתי זה מטמא זה חידוש, רק בבית הבליעה. בן אדם שאוכל את זה וזה מגיע לבית הבליעה, רק זה מטמא. אז מגיע הגמרא שואלת, למה מבחינתך אני אומר כל הבעלי חיים, למה כן הפרט? אז בעלי חיים זה כולל עופות, גם אם עופות שלך ינסקו לבור, אז בעל הבור יהיה חייב. לא, תגיד כן הפרט, מה הפרט מפורש בעלי חיים? ועוד דבר הפרט מפורש, שהנבלה שלו מטמא במגע ובמסע, אף כל בעלי חיים, פלוס שהוא דומה בשתי דברים, כי זה שור וחמור. ומה אני יוציא? עופות. כי עופות באמת בעל חי, אבל הוא לא דומה לשור וחמור בדבר, שהנבלה מטמא במגע ומסע. ככה הגמרא שואלת. שואלת הגמרא עדיין, למה אתה כולל כל הבעלי חיים? אתה מרבה מהכלל ופרט וכלל. לכאורה תגיד, מה הפרט מפורש דבר שנבלתה מטמא במגע ובמסע? אף כל דבר שנבלתה מטמא במגע ובמסע, אז אני ארבה. אבל עופות, שהעופות הנבלה שלהם לא מטמא במגע ובמסע, אז לא, שהבעל הבור לא יתחייב עליהם, למה? כי הם לא דומים, אנחנו כאילו אמרנו כן הפרט במה שדומה במשהו אחד, במה שהם בעלי חיים, לא, תיכנס לתוך הפרט, יש עוד משהו אולי, שצריך שהנבלה שלהם מטמא במגע ובמסע, ועופות לא. מתרץ את הגמרא, אם כן, אם הכוונת התורה לא לרבות, רק חיות שדומות לגמרי לשור וחמור בשתי דברים, גם שהם בעלי חיים וגם שהנבלה שלהם מטמאה במגע ובמסע, אז למה התורה צריכה לכתוב גם שור וגם חמור? שהתורה לכתוב אחד מהם ונפל שמה שור ובא לבור ישלם, כלל הוא פרט הוא כלל, כלל הראשון פרט אחד וכלל השני, אי התנאי כן הפרט, מה הפרט בעלי חיים? אף כל בעלי חיים. למה התורה כותבת את הדבר השני או החמור או שור? שתראה אותו, מזה שהתורה כתבה דבר שני מהאיתור אני מלמד, שגם משהו שהוא לא דומה לגמרי בעלי חיים, שהוא נבלה דוגמה, שהנבלה מטמא במגע ובמסע, אני לומד מהאיתור שגם משהו שרק בעל חי, גם כי כבר אני מרבה שזה חייב. זה אומרת הגמרא. מתרץ את הגמרא, אם כן, אם לא הכוונת התורה לרבות רק חיות ובהמות שדומים לגמרי, נכתוב רחמן אחת פרטה. רק פרט אחד, או שור או חמור. ודי בכך שנרבה דברים שדומים לו לגמרי. אז אלא בהכרח הפרט השני בא לרבות שמה, בזה שכתוב גם שור וגם חמור ולא כתוב פרט אחד, בהכרח שהפרט השני בא לרבות שגם דברים שלא דומים לגמרי לפרט, עדיין אנחנו אומרים שאם הם דומים במשהו לפרט שהם בעלי חיים, אז הבעל הבור חייב, ולכן אנחנו מכניסים גם כן כולל עופות. תסתכלו רשי מהר דיבוע מתחיל, רשי דיבוע מתחיל לכתוב רחמן אחת פרט. אז רשי אומר ככה, או שור או חמור, ואנחנו מדרשים על כל כן הפרט, ומי דכתב אידך? מזה שהתורה כתבה עוד משהו, לא רק שור או חמור לבד, כתב גם שור וגם חמור, אז אם אינו עניין לדבר שנבלתו מטמא, אתה לא צריך ללמוד את זה, ללמד שרק דבר שנבלתו מטמא, כי זה כבר נמצא בהם אחד, או שור או חמור, דעשה בכלל, נאו עניין לעופו דדמו לפרטה בחד צד, שהם עצם דבר שהוא בעל חי, אז הוא גם כן בעל הבור חייב עליו. אז עדי תוספות, עדי רשי שואל, ואיקה למפרח, אשתת את הרבה יוצריך, אם עכשיו אני משתמש גם בשור וגם בחמור, אז מאיך ממעט אדם? שור ולא אדם דייקנו, שמאיפה אני לומד שאדם פטור בעל הבור? שור ולא אדם. כרגע יוצא שאני משתמש באחד ללמד לנו שבעל חי שהנבלה דומה ומתאמה, בשני אפילו בעל חי שהנבלה לא מתאמה. אז מאיפה אני ממעט שור ולא אדם? רשי שואל. אומר רשי, אלא מאח מילצה דעופות מקשה ועזיל, הוא אומר, אנחנו בכל מקרה נהיה לנו קושיות אחר, עד הם מפיק להם מכולי טעמה. זאת אומרת, אנחנו עכשיו ממילא נפריך אותך, עד שאנחנו ממילא נצא מזה, אבל באמת זה גם קושייה, אבל בכל מקרה הולך לקשות אותך במקום אחר. מגיע הגמרא ואומר את התירוץ הזה לא נכון, למה התירוץ הזה לא נכון? למה אתה אומר, מאיפה אני מרבה גם עופות? כי מבחינה היה צריך להיות כתוב רק פרט אחד, למה כתוב פרט שני? אז כמו שעכשיו נקראנו ברש"י, אם אינו עניין לדבר שנבלתו מטמא במגע ובמסע, כי זה אתה כבר יכול ללמוד מהפרט אחד, אז הפרט השני מגיע לרבות את כל הבעל חי, אפילו עופות, שהנבלה לא מטמא במגע ובמסע. אומרת הגמרא, זה לא נכון. למה זה לא נכון? כי גם שור וגם חמור אתה חייב להיות כתוב, ולא יכלת לכתוב רק שור או רק חמור. אז אם ככה יוצא, שעדיין הקושייה חוזרת. אם אתה חייב לכתוב גם שור וגם חמור, עדיין תעשה כלל ופרט כלל, אי אתה נענה כן הפרט, שהוא דומה לפרטים בשתי דברים, גם בעל חי וגם הנבלה מטמא במגע ובמסע, ואתה לא תוכל לתרץ לי שאחד מיותר, כי אתה צריך את שתיהם. למה אתה צריך את שתיהם? שואלת הגמרא, אי נכתוב, איזה מהפרטים היה מספיק לכתוב, שור או חמור? אומרת הגמרא, מה פתאום? אי כתב שור, אם היה כתוב רק שור, אב אמין היינו אומרים שקרב לגבי מזבח אין, שור הוא בהמה טהורה, נכון? שור הוא בהמה טהורה. אז הייתי אומר, איזה בעל חי שנכנס לבור, הבעל הבור חייב, דווקא כמו שור, שהוא קרב לגבי מזבח. אבל שאינו קרב מזבח, אם הוא בעל חי תמה, שהוא לא כמו שור, שהוא לא קרב לגבי מזבח, לא, הייתי אומר שפה זה לא בכלל החיוב. אז כמו שהבח מוסיף פה, אז לכן כתב רחמן החמור, הגאות הבח מוסיף פה, שכתוב רחמן החמור, להגיד לך שגם חמור, שהוא חיה, ומה? והוא לא טהור, גם כן אם הוא נפל לבור, אז בעל הבור חייב. נו, שיהיה כתוב אם ככה רק חמור, זאת אומרת גם לא. והיא כתב רחמנה רק חמור, אבא אמין הייתי אומר חמור יש לו איזה משהו שאין באף אחד, מה? חמור יש לו מושג שאנחנו רואים את זה כל יום בתפילין, וכל פטר חמור תבדה בסה. אז הייתי אומר, אבא אמין דווקא חמור בעל הבור חייב, למה? כי קדוש בבחורה אין, שאין קדוש בבחורה לא, אז לכן כתב רחמנה שור, להגיד לך שמה, חבר'ה פה היום יושנים, לא יודע, היית בא אתמול פה היה...
הכל בסדר.
זה, אני לא יודע, תעירו פה את הזה, כתב רחמן השור, הביצה, חיבוניות בעניינים פה, כתב רחמן, להעיר אותי, אז כתב רחמן השור, שמה כתב רחמן השור להגיד לך, שאפילו שור אין לו קדושת בכורה, גם כן בעל הבור חייב, אז אם ככה, אם אתה צריך את שתיהם, אז יוצא ש... מגיע הגמרא מתרצת באופן אחר, בעצם, אנחנו נמצאים פה בשאלה, מאיפה אתה יודע שגם עופות, אני מרבה מהכלל. זאת אומרת, כל הבעלי חיים אחרים שדומה לפרטים בשתי דברים, גם שהם בעלי חיים וגם שהנבלה מטמאה במגע ומסע, זאת אומרת, כל הבהמות והחיות, זה בסדר, כלל ופרט וכלל, אי אתה דנה כן הפרט, אבל מאיפה נדע גם כן את העופות? אז אומרת הגמרא, אתה יודע מה? לא, אני עומד מהעופות ממילה אחרת בפסוק. בפסוק כתוב בתשלום של הבור, כתוב בפסוק, יש לכם את זה בתורה אור השלם בעמוד הזה באות א', כתוב, בעל הבור ישלם, כסף ישיב לי בעליו, והמת יהיה לו. אז מהמילה והמת תהיה לומדים שכל מה שקשור שיכול למות זה בכלל החיוף של בור. אז אם כך אני אומר, עופות, גם שבכלל מוות, כן. אז אומרת הגמרא, אלא אמר קרא, כתוב שם בתשלומין שבא לבור, כתוב והמת תהיה לו. אז לומדים מהמשמעות הפסוק שכל דבר מיתה. זאת אומרת, כל משהו שייך מוות, אז זה בכלל החיוף. איי, בן אדם, אבל בן אדם יש לך מיעוט, שור ולא אדם. בן אדם גם בכלל מוות, אבל בן אדם יש לך גזרת הכתוב שאנחנו ממעטים. שור ולא אדם, זה לא נקרא גזרת הכתוב, זה מיעוט. שור ולא אדם, שאדם פטור, חוץ מאדם, כל אחד שבר מוות, אז בעל הבור חייב. עכשיו, הגמרא תקף תשאל עוד כמה דקות, שהמת יהיה לו בכלל לא מיותר. צריכים את זה לדרשה אחרת. אבל לפני זה הגמרא שואלת שאלה אחרת. מה אמרנו אם כלים נכנסים לבור? אשריך, בור חת ועדנו אליהני מלך הוא אלום, שעה קוני ובדבורי. אז שואלת הגמרא עכשיו צחי כזה שאלה. כלים, אין איראן, כלים. מה אמרנו הלכה בכלים? אם כלים נכנס לבור, מה הלכה? אמרנו מחלוקת. לפי חכמים, פטור, חמור ולא כלים. רבי יהודה אומר כן חייב.
נכון,
ככה אמרנו. מאיפה רבי יהודה מחייב? מהמילה או. מה עכשיו נשארנו? איפה אנחנו מרבים את כל הבעלי חיים? והמת יהיה לו. מה זה והמת יהיה לו? שבתשלומים של בור זה רק מה שקשור למוות. כלים יכולים למות. אז אם ככה, השאלה פה נשאלת ככה. לפי חכמים, אם ככה, למה אתה צריך את המיעוט של חמור ולא כלים? פשוט שכלים פטור, למה? כי כלים לא בני מוות. ולפי רבי יהודה, איך אתה מגיע ומרבה לי מיהו לרבות את הכלים? לכאורה, הוא לא בני מוות, אז הוא בכלל בקטגוריה של בור. כן, ככה הגמרא שואלת. שואלת הגמרא, בין לרבנן, דקממת עליהו לכלים, שהם סוברים שיש מיעוט חמור ולא כלים. ובין לרבי יהודה, דקמרבה עליהו לכלים, שהוא סובר שאנחנו מרבים מיהו, כלים בני מיתנינו. למרות שתוספות פה דיבור המתחיל בין לרבי יהודה, זה מרבה כלים, מסתכל תוספות, צחי שואל פה שאלה עצומה רבי יואב. הוא אומר הפוך על הפוך, רבי יואב, הפוך. בגלל שהוא לאו בני מוות, אז לכן אני צריך את הריבוי שלו. כאילו לפי חכמים מבין את הקושייה, מה אתה צריך בכלל מיהו? אבל מה אתה מסביר את הקושייה גם לפי רבי יהודה? הפוך. לפי רבי יהודה, אתה יודע למה אני צריך ריבוי שלו? כי בגלל שהוא לאו בני מוות, אני צריך ריבוי שלו. תסתכל תוספות. ואם תאמר, מה יפריך כלשכן משום דלאו בני מיתנין, ובגלל זה צריך הריבוי על רבי יהודה. זה תוספות דיבור המתחיל בין לרבי יהודה שואל. אז תוספות מתרץ במהלך אחר, תוספות מתרץ ויש לתרץ, זה לרבי יהודה נמי, הייתי ממעט כלים מחמור, אם לא היה לך את הריבוי של האו. אז לכן הוא שואל, גם לפי רבי יהודה, אז איך אתה היית ממעט את זה בלי האו? כל פנים, הגמרא שואל את הקושייה הזאת על כלים, מה נכנס פה לכלל לקטגוריה, מתרץ את הגמרא כן. בכלים גם שייך מוות. מה הגדרה של מוות? הכל שונא ישראל. מה הגדרה של מוות? מוות הגדרה שנגמר. זאת אומרת, הבן אדם גמר את התפקיד בעולם הזה, וכולנו יחיה 160.
אמן.
160. הרבי מורדכי מן הדבור היה מברך 160. אתה יודע, אין גבול בעזרת השם. לך לקבל פני משיח צדקנו. כלים, מה המוות של כלים?
שהוא נשבר, הכוס.
זהו, אז זה גם מוות. זאת אומרת, כלים זה גם, זה פשוט. מתרץ את הגמרא, אמרי, גם בכלים שייך לשון מוות, למה? כי מאמה ושבירתה, זוהי מיתתנן, הוא גמר את התפקיד שלו בעולם הזה, אם הוא נשבר ואתה זורק אותו לפח. אז זה שבירתן, אז לכן הוא נכנס גם כן לקטגוריה של והמת,
יהיה... זה נקרא חידוש רבנו שיש לכלים מוות? או שזה פלפול?
לא, זה הגמרא אומרת, שהוא נכנס לשון
מוות.
אתה עושה לנו שמחה. אז לכן, על כל פנים, מה יוצא לנו? הרגע ששייך מוות בכלים. אז לכן, תסתכלו, רש"י מסכם את זה מאוד יפה. רש"י דיבור מתחיל שבירתן זוהי מיתתן. אז לכן רש"י אומר ככה. איל כך, לרבנן אסא חמור לממתי ניהו. ולמה אני באמת ממעט לפי חכמים חמור ולא כלים? בגלל זה באמת, למה? כי אויל בלב מיתה ממשי. באמת הוא בני מוות, אבל בגלל שהוא לא מוות שאנחנו מכירים, המוות הרגילה, אז לפי חכמים באמת פה מגיע התורה ואומר חמור ולא כלים, ואני ממעט שהוא לא. אבל לפי רבי יהודה, בואו נתקדם הלאה, ושור למהות האדם, למה אני ממעט אדם, למרות שבן אדם בן מוות, כן? כי הוא שאינו מין בהמה, כי הוא לא מאמין הבהמה, אז אני ממעט אותו, כי הוא לא שור למהות האדם, וזה, ואי כתב רחמנה אחד, אבא מינה למהות האדם, אבל כלים לא, למה דקיקה ממעט? בעלי חיים דקבטקה ממעט. לאח איץ צריך חמור, זאת אומרת, למה אני צריך גם את החמור ולא כלים וגם את השור? כי אם היה כתוב רק אחד, לא הייתי יודע כלים. הייתי רק ממעט הבן אדם, כי בן אדם יותר דומה לשור שהוא בעל חי. אז לכן לפי חכמים כתוב גם שור וגם חמור. אז מהשור אני אומר, ולא אדם, כי הוא בעל חי, אבל הוא לא. חמור ולא כלים, למה באמת כלים לו למרות שהוא כן שייך מוות? כי כלים אין לו את המוות האמיתי. אז רש"י פה מגן לנו באמת את הטעם, למה לפי חכמים אני באמת מנסה, אני ממעט כלים, כי אתה יודע למה אני ממעט כלים? כלים הם לא בני מוות אמיתי באמת. מה שאין כן לרבי יהודה, מה פתאום? או מגיע לרבות כלים, עשה, אף על גב דלב נים איתם נינו ממש. הוא רק ממעט שור ולא אדם. כלים, אפילו שכלים לא מתים ממש, הוא כן מרבה או. ושור למהות האדם, בעלי חיים דקבטה. ועוד מעט אני אשאל, לרבי יהודה, מה אני עושה עם החמור? זאת אומרת, תמיד משור אני ממעט אדם, כי אדם יותר דומה לשור, אז אני מיעוט. אז כמו שור חייב, אז האדם אני ממעט ואני אומר שהוא לא חייב.
למה שור דומה לאדם?
כי הוא שתיהם בעלי חיים.
למה לא להגיד, חמור, מדרש של עם, שבו פה עם, שורים לחמור.
הנה הוא התעורר רבנו, ראית?
אצל אליעזר, הרב, רב. עם אדום אתו.
בחור שורו אבל. הדר לו.
טוב, לא משנה, שור ולא אדם אני מעיד בעל חי שהוא פטור. חמור ולא כלים, אני בא למחיר אחת ככלים לאו בני מוות אמיתי. אני לא מרבה מיהו. ולמה אני באמת ממעיד כלים לפי תנקם הספור רע שמראה לנו את הסוד ככלים באמת לאו בני מוות אמיתי? לפי רבי יהודה מה פתאום? או מרבה כלים לא מה אני ממעיד? אני מעדיף למעיד אדם. ולא כלים, כי אדם הם דומים לשור שהם בני חיים. כן רבי יואב? אנחנו ממשיכים הרבי יואב? יופי. אנחנו עכשיו, מגיע הגמרא ושואלת עכשיו קושייה מאוד מאוד עצומה. אנחנו יודעים שיטת רב, ואנחנו פוסקים כמו רב, שמדנו את זה שבוע שעבר, שבבור שהתורה מחייבת את הבעל הבור, התורה מחייבת את זה לאבלו ולא לחבתו. מה זה אומר? שאם המוות קרה מהאבל של הבור, אז התורה מחייבת. אבל אם קרה מהחבתה של הקרקע, לפי רב פטור. למה? כי הקרקע לא של הבעל הבור, קרקע עולה מזיקתו. אז לכן אמרנו את הנפקימינה, כמה נפקימינות יש, אחד מהנפקימינות, אם היא נפלה לאחורה, לא לפנים, שהיא לא קיבלה חור, היא רק קיבלה חבתה ומתה, אז באמת לפי שיטת רב, אז בעל הבור פטור רק אם הוא מת מהאבל. שמואל חולק. שמואל אומר גם לאבלו וגם לחבתו וכל שכן לאבלו. אבל לפי שיטת רב אנחנו רואים שהגמרא הכל מלכת לשיטתו, אז בבור כל החיוב שבור זה רק מהאבל של הבור. כלים יכולים למות מאבל? כלים יכולים למות מאבל? אמרנו שיכולים למות. מוות שייך בכלים.
רק אם אין להם מסכה.
אז אני לא יכולים למות מאבל. אז ככה, לפי רבי יהודה אם ככה איך אני מרבה מיהו? ולפי רחמים אני צריך מיעוט, פשוט שלא. אז עכשיו הגמרא שואלת, מה לרב דאמר? בור שחייבה עליו תורה לאבלו ולא לחבתו, השואלת הגמרא אם ככה בן לרבנן ובן לרבי יהודה כלים בני אבלן אינו. כלים יכולים למות מאבל, מה הגמרא הולכת לתרץ? כן. כלים חדשים, הם מתפוצצים בגלל אבל הבור, אז כן זה שייך שם האבל. אמרי בחדתה דמיפקי מאבלה. זאת אומרת, כלים חדשים שפקועים בגלל אבל הבור, אז פה. אז לפי הגמרא בפשטות יוצא שבכלים ישנים שבאמת לא שייך אבל, אז באמת לפי כולה אלמה פטור לפי שיטת רב שהבור רק חייבים באבל, נכון? אבל הרשב"א כותב פה לא. שהוא הדין בכלים ישנים גם כן שייך אבל, רק בחדשים יותר מצוי. זאת אומרת, לרשב"א אומר הוא הדין בישנים, זאת אומרת, כלים מתפוצצים מחום. אז עכשיו אנחנו מגיעים עוד קושייה. מגיע הגמרא וממשיכה. מה נשארנו מקודם? מאיפה אני מרבה את כל הבעלי חיים? שכל הבעלי חיים חייבים בבור, אז אמרנו ככה, כל הבעלי חיים שממש דומים לשור וחמור, שגם הנבלה מטמאה זה כלל ופרט וכלל. מאיפה אני מרבה גם עופות, שהעופות למעשה, הם לא דומים לשור וחמור, שהנבלה שלהם לא מטמאה במגע ומסע, אמרנו, לומדים את זה, באמת יהיה לו, כל מה ששייך מיתה, אז כולל עופות. שואלת הגמרא, באמת יהיה לו בכלל לא מיותר. באמת יהיה לו צריכים משהו אחר שכבר למדנו את זה, שואלת הגמרא, אי באמת יהיה לו צריכים את זה למשהו אחר, מבוא אלי כדי רבה. דאמר רבא רבא אמרנו את זה לפני שלוש דף בדף נ"א עמוד א', כתוב שם שור פסולי המוקדשים, שור שהוקדש לקורבן ונפל בו מום ונפסל, שמה ההלכה שלו? הלכה שפודים אותו, והבשר שלו מותר לאכול, אבל מה כתוב? ולא לכלביך, בשר ולא גזר, ואכלת לא לכלביך, שאסור לך להכיל את הנבלה של, 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 של הבשר שהיה קודש וקיבל מום ואתה פדית אותו, דורשים גזרת, דורשים ואכלת ולא לכלביך, שאסור לך להכיל את הנבלה שלו לכלבי. אז רבא לומד שעוד כזה סוג שור, פסולי המוקדשים שנפל לבור, אז פטור, בא לבור פטור מלשלם על כזה נזק, על כזה סוג שור. למה? שנאמר כתוב והמת יהיה לו, אז חז"ל דורשים שמתי הבא לבור חייב לשלם, רק במי שהמת שלו, דווקא על כזה בהמה שהנבלה שייכת לבעלים והם יכולים ללכת למכור את זה. אבל יצא זה שאין המת שלו, זאת אומרת שור פסולי המקדשים, הבעלים לא יכולים למכור את הנבלה. למה? כי הוא חייב בקבורה, ככה עושים עם זה. אז אם ככה בעל הבור לא חייב בנזק. אז אם ככה יוצא שהרגע שהפסוק אתה צריך להלכה הזאת ששור פסולי המוקדשים, את הפסוק והמת יהיה לו, אתה צריך ששור פסולי המוקדשים אין פה חיוב בבור. אז אם ככה עדיין חוזרת פה השאלה, מאיפה אני יודע שכל הבעלי חיים כולל עופות בבור חייבים? כי מהכלל ופרט וכלל אני יכול להגיד רק מה שדומה לשור וחמור בשתי דברים, שהם בעלי חיים פלוס הנבלה מטמאה במגע ובמסע. אבל עופות אני עוד לא יודע מאיפה, ותגיד לי והמת יהיה לו, המת יהיה לו תפוס לדרשה הזאת ששור פסולי המוקדשים בבור פטור. לכן מגיע הגמרא אומרת, עזוב אותך, כל הריבוי שלומדים ששאר בעלי חיים חייבים לא מכלל ופרט וכלל, חוזרים הכל. אני יודע מאיפה שאלת מקודם, שכל הבעלי חיים כולל עופות, אם הם נפלו לבור, אז הפעל הבור חייב לשלם בנזק? אלא אומרת הגמרא, אמר קרא, כתוב בתורה, כסף ישיב לבעליו. למה כתוב לבעליו? המילה לבעליו מיותר. הרגע שכתוב כסף ישיבה, למי תחזיר את הכסף? תחזיר את הכסף לעירייה, למי? לבעלים. למה כתוב לבעליו? מגיע לרבות לך, לרבות כל דאיס לבעלים. כל דבר שיש בעלים, אז בעל הבור חייב ללכת לשלם, וזה כולל בהמות, כל החיות וכל העופות. ופה אתה לא יכול להגיד לי פה כלל ופרט. אז אם ככה למסקנה, מאיפה אני מרובד?
אפילו כאילו. רגע.
זה עכשיו השאלה.
רגע, ועבדים?
מה הולך לשאול?
באתי לשאול דג, אם נופל דג.
דג חייב, זה בעל חי. אבל הגמרא שואל, מה שרבי יואב שואל, יפה מאוד. אם ככה, איך מגיעים חכמים ואומרים שכלים לא? כלים גם יש לו בעלים. ומה אם בן אדם בא לבית על עצמו?
לא, עבדים.
מה? לא, עבדים נכנסים לקטגוריה של אדם, שור ולא אדם.
כבר יש להם בעלים.
או, אז הגמרא הולכת עכשיו לשאול, מה שאתם שומע בדיוק. אז מגיע הגמרא שואלת, יהיה אחי, אם אתה מרבה מלבעליו שכל אחד שיש לו בעלים, אפילו כלים ואדם נעמי, ולמה, איך חכמים אומרים, לא אדם ולא כלים ולא אדם אמרנו לפי כולה, על מה? את הרץ למה, אבל סיכמנו שיש לנו את השור והחמור, אמר קרא, שור, אני מלומד מהמילה שור ולא אדם, חמור ולא כלים. אז אם ככה, הכל על מקומו בא בשלום. כל הבעלי חיים, בכלל איזה כמו מאיפה לומדים? לבעליו. חוץ מאדם וכלים לפי חכמים, למה? כי מהמילה שור, כי כל המילה שור וחמור מיותר, יצא לו כתוב ונפל לנו ונפל, לא משום כולם, זה שכתוב שור אני ממעיד ולא אדם, חמור ולא כלים. רבי יהודה מה אומר? אדם פטור, שור ולא אדם. כלים אבל אני מרבה שכן חייבים, כתוב או. מה תעשה לפי שיטת רבי יהודה ממילה חמור, חמור מיותר? שואלת הגמרא, אלה רבי יהודה דקמר בעלהו לכלים, הוא מרבה כלים. שבעל הבור חייב בנזקי כלים מהמילה אור, אז ניש למה שור התורה כתבה ממעט בידם. אל החמור, אל החמור, מה היא ממעט בי? לפי שיטת רבי יהודה, למה נכתבה בתורה בו? תרץ את הגמרא. אלה אמר רבה, שחמור דבור לרבי יהודה. חמור שכתוב בפרשייה שבור לפי שיטת רבי יהודה, ודרך אגב הוא מכניס עוד משהו. וסדה אבדה לדברי הכל, קשיה. יש לנו שתי מילים בתורה שזה קשה. הראשון, לפי שיטת רבי יהודה, למה כתוב חמור? והדבר השני, בהשבת אבדה, כתוב בתורה ככה. בהשבת אבדה כתוב בתורה, וכן תעשה לכל אבדת אחיך, ואז התורה מפרטת שם גם כן שור, חמור, שה, סמלה. אז הגמרא במסכת בבא מציע דורשת שם את הכל, למה כתוב? אם כתוב כבר וכן תעשה לכל אבדת אחיך, אלירה, אז למה כתוב שם שור, חמור, שה? אז הגמרא דורשת את הכל חוץ משה לא דרשה. אז השה הזה לדברי הכל למה כתוב קשה, וחמור לפי רבי יהודה קשה. רבנו פרץ כותב גם, שבדי שהגמרא אומרת, אלא שתי הדברים האלו קשה, אומר רבנו פרץ, היה לו קבלה לרבה, ששתי הדברים האלו נשאר קשה. זאת אומרת, האם אני עכשיו אבוא עם בן אדם בתף של פי, ימציא, לא, זה צריכים את זה בשביל זה, לא. רבנו פרץ כותב שהיה לו קבלה שזה קשיה. המילים האלו, זאת אומרת, ניסינו את הכל, אין לנו תירוץ, קשיה. אז לסיכום מה יוצא? בעלי חיים, הכל, כל הבעלי חיים חייב בנזקי הבור, הכל. מאיפה לומדים את זה? בעליו, כל אחד שיש לו בעלי. אדם, לפי כולם, לא. למה? כי עטוף שור, אני ממעט שור ולא אדם. כלים, לפי חכמים, כלים גם פטור, כי אני ממעט את זה מחמור. ולפי רבי יהודה, הוא מרבה כלים, שכלים, כן, נכנס כמו אחר, אני לא ממעט את זה מחמור. מה אני עושה מחמור? לפי רבי יהודה, קשיה. זה הסיכום. אנחנו עכשיו למדנו במשנה שם עוד קטע. למדנו במשנה, נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן, למדנו שהבעל הבור חייב. אני שואל אותך עכשיו כזה שאלה.
מה זה חרש שוטה וקטן?
חרש השם ישמור על כל שונאי ישראל, חרש, לא שומע.
אה, שור שהוא חירש, יש דבר כזה?
יפה, יפה מה שאתה, עכשיו הגמרא שואלת את השאלה, אתה נכנס לעניין. מה זה נקרא אלירן שור חרש שוטה וקטן? מה זה אומר שור חרש? השור חרש שוטה וקטן? או חרש או שוטה, זה לא מדובר על כל. או שהבעל השור חרש או שוטה או קטן. הגמרא רוצה להבין. כתוב כאילו במשנה נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן אז חייב. ופה אני יכול לדייק שאם הוא שפוי, אז הוא פטור. אז מי פה החרש שוטה וקטן? הבעל של השור?
השור.
או השור בעצמו? אז נראה את המסקנה בה הולך להיות. המסקנה הולך להיות כמו שאתם אומרים. המסקנה הולך להיות ההלכה, שמתי אני אומר שבעל הבור חייב בשור, שאנחנו באנו עכשיו כל הבעלי חיים, זה דווקא אם השור לא תקין. או חרש, או שוטה, או פשוט. אבל אם השור תקין, הבעל הבור יכול להגיד, הוא היה צריך לבדוק איפה הוא הולך. כי אחרי הכל יש להם...
אבל איך אפשר לבדוק את זה אם הוא נפל ומת והוא חירש?
לא, יודעים, יודעים איזה שור. כך הולך את המסקנה בגמרא.
פסיכולוג?
זאת אומרת, אם הוא בריא, אז הוא אומר, היכלת. כמה מפרשים אומרים, נרד, אני אגיד את זה עוד מעט, שאני אבוא למסקנה, יש איזה עוד איזה הוספה. אבל כל פעם זה הולך להיות המסקנה. הגמרא הולכת להתפלפל בזה, בהתחלה הולך לשלול את זה, ואז חוזרים לזה. אבל בוא ניכנס. למדנו במשנה, נפל לתוכו שור חרש שוטה וקטן חייב. שואלת, מהי שור חרש שוטה וקטן? אילם, האם תרצה להגיד שמדובר פה שהשור הוא של חרש, זאת אומרת, השור הוא שפוי, רק מה זה שור חרש? הבעלים זה חרש. הנה מה שור של חרש, או שור של שוטה, או שור של קטן. אז אני אומר שהבעל, הבעל שלהם חייב, מי זה הבעל שלהם? הבעל הבור, חייב לשלם למי? לחרש, לשוטה. אז שואלת הגמרא, אם ככה, אני אדייק שאה של פיקח, אם נפל שור של פיקח, מה יצא לך?
פטור.
כי אני מדגיש, דווקא חרש שוטה וקטן חייב של פיקח, הבעל הבור פטור מלשלם, פטור. אז איפה מצאנו שהתורה פותרת בבור על שור של פיקח? אתה לא יכול להגיד ככה. אמר רבי יוחנן, אתה צודק. לא נלך לפירוש שהשור של חרש, כי מי הבעלים זה לא מעניין, אפילו בעלים פיקח, בעל הבור חייב. מה כתוב פה, חרש שוטה וקטן חייב, ואז אני מדייק שפיקח פטור. אמר רבי יוחנן, כוונת המשנה שלנו ככה, שור שהוא חרש, או שור שהוא שוטה, או שור שהוא קטן, פה הבעל הבור חייב לשלם. אנחנו עוברים לנון ד' עמוד שני. מדייק את הגמרא, השור שהוא פיקח פטור. איפה ראינו דבר כזה שהשור פיקח נפל לבור פטור? אנחנו, אני גילית לכם את המסקנה, אבל מה אומרת בתורה? איפה רואים ששור שור לא שפוי, שור לא שפוי? פה אני אומר שחייב, אם השור פיקח אבל לבור פטור. איפה ראינו דבר כזה בתורה? מתרץ את הגמרא, אמר רבי ירמיה, שהמשנה עכשיו אומרת שור חרש שוטה וקטן, זה לא הכוונה שדווקא אם שור חירש או שוטה או קטן נכנס לבור חייב. זה התכוון להגיד בצורה שלא מבויה. אמר רבי ירמיה, לא מבויה כמה, לא מבויה שור שהוא פיקח, זה ברור דה חייב שבא לבור חייב לשלם. אבל שור חירש, שוטה וקטן, אם הייתי אומר, שבא לבור יגיד, מה אתה רוצה מהחיים שלי? למה אתה רוצה כסף? אני יודע למה הוא נפל לבור? לא בגלל שהבור שלי היה פתוח. בגלל שהוא הפרק שהיה הוא חירש אף שור.
קודם כל, הבור איפה הוא בכלל? בבית או בחוץ?
זה מחלוקת, צדיק. זה מחלוקת שלמדנו כבר את זה בריקוד, כל הסוגיה. אז יש מחלוקת. יש אחד אומר דווקא בור ברשות הרבים. התורה מחייבת ככה, אם אני אגיד לך את זה במילה, כי לא תפספס, אם זה בור אצלך ברשות, בטאבו שלך, והחצר שלך נעול אין אף אחד רשות להיכנס ומישהו נכנס, אתה פטור, מה נכנס לך לבי רשות?
בדיוק.
זה לפי כולם. אם אתה קרית את הבור ברשות הרבים, אז יש מחלוקת. יש מחלוקת, אם בכלל יש מחלוקת, במהלכים שלמים, יש מחלוקת עם מחלוקת אז או מחלוקת אז. יש שתי ציורים, אני אגיד לך, וזה שתי שיטות. או שאני אומר שלך שהחיוב זה דווקא אם אתה הולך וקורא בור ברשות הרבים. שהחיוב שלך לא בגלל שאתה בו שלך, בור רשות הרבים זה לא שלך. אי, למה כתוב בעל הבור? כי אתה קרית, אתה הופך להיות בעל התקלה. או אופציה שנייה, לא, בכזה סיפורים אתה קורא, אתה פטור. למה? אני לא בעל הבור. כתוב בתורה בעל הבור. אני לא בטאבו. מה הסיפור? הסיפור שאצלי בטאבו הבור, אבל הפקרתי את השטח מסביב. הפקיר רשותו, זה מהגפים של מלאכים שלמים. עזרת השם, זה למדנו כבר מלא באריכות, התפלפן. אבל כל פנים, אז אומרת הגמרא, אז רבי ירמיה הולך כרגע מהמהלך הזה, לא מבויה, כלומר, לא מבויה שור אותו פיקח חייב, זה ברור שהוא חייב, אבל שור חרש שוטה וקטן, אם החרשותו גרמה לו, קטנותו גרמו לו, ולכן ונפטר, כמה שמלן, שגם על שברים האלו חייב בעל הבור. אז כרגע איך המהלך? כרגע אני אומר שהמהלך ככה, שור חרש שוטה וקטן, הכוונה שהשור חרש. אבל אל תדאג לי ששור בריא, הבעל הבור פטור, רק הפוך, שור בריא שנפל, ברור שבעל הבור חייב. הכתוב שהוא חירש להגיד, שאפילו חירש הוא לא יכול להגיד מה אני אשם, הוא נפל בגלל שהוא חירש, לא בגלל שהבור שלי היה פתוח, כמה שמלון, ככה כרגע המעלה. מגיע הגמרא שואלת, אמר לרבך לרבינה, והתנא למדנו בפרייתא מפורשת כתוב, נפל לתוכו בר דת, אם נפל לבור בר דת, פתור. אז הגמרא מבינה מה זה נקרא בר דת, שמי נפל? שור בר דת. אז אם ככה, מה אנחנו רואים? שמתי החיוב בבור בשור? דווקא שור שהוא חירש או שוטה וקטן, ובר דת לא. מתרץ את הגמרא, מה פתאום? אמר לי, בשברים שיפלו, כל השברים אני אומר שחייב, לא משנה שור בריא, שור חירש. מה שכתוב פה, נפל לתוכו בר דת פטור, מה נקרא בר דת? אנשים. אמרנו שור ולא אדם, לפי כולם, מה זה נקרא פטור? אמר לי, לא, מדובר פה אדם. זאת אומרת, אם נפל בן אדם בשור, אבל שברים כרגע אנחנו נמצאים, הכל הכל חייב. שואל את הגמרא, אלא מעטה, אם אחרי שפירשנו שכוונת הברייתא שכתוב שור שנפל לתוכו בר דעת פטור, אז מה הסברנו שהכוונה לבן אדם? אז אם ככה, איך אני אדייק? דווקא אדם בן דעת הוא דה פטור. עליו בן דעת, אם בן אדם שוטה, נכנס לבור, נפל לבור, אז מה אני אגיד פה, שכן בא לבור חייב? ככה מדייק, כתוב ככה, אתה אומר בבית, נפל לתוכו בר דעת פטור. מה זה בר דעת? בן אדם, שור ולא אדם פטור. אז פה אני אדייק שאם הבן אדם לא בר דעת, הוא חייב? קשה מאוד להגיד ככה, למה? כי אמרנו שור ולא אדם, מה זה ולא אדם? כל אנשים, כולל שוטים. אז קשה להגיד ככה, שואל אלה, מה אתה אדם בן דת הוא דה פטור, עליו בן דת הוא דה חייב, הרי שור ולא אדם כתיב. תרץ אמר לא, לעולם כל בן אדם פטור, כולל שוטים. למה כתוב נפל בתוכו בר דת פטור? כי נכנסים, בדרך כלל אנשים נקראים בר דת. זאת אומרת, הגמרא קורא לזה אלא מהי בן דת, אומרת הגמרא, מין בן דת. מין בן דת הכוונה, כל בן אדם.
שהוא רואה לנו הולך.
מה?
אם הוא רואה לנו הולך.
כל בן אדם, אני אומר, שור ולא אדם. רגע. סליחה. אם כל בן אדם אנחנו אומרים שור ולא אדם, רבי יום, זה בסדר שאני פותח? או שאני עכשיו חושב. כתוב צינה, החפץ חיים כותב שאפילו אחד קר וכולם חם צריך לסגור.
וואלה, שכחתי, הנה, כן. אבל הוא אישר הרב.
לא, אבל אני מקורר, אז שכחתי. אז בסדר שאני פה. אבל על כל פנים, על כל פנים, בואו נתקדם עוד פעם. כשאנשים נפלו לבור, כשאנשים נפלו בבור צחי, אז אנחנו אומרים שכולם פטורים. תמיד פטור, לא משנה, הבן אדם שוטה, הבן אדם חכם. למה כתוב נפל לתוכו בן דת, בר דת, בר דת הכוונה, שבן דת הכוונה מין בן דת. מי זה המין בן דת? אנשים זה מין בן דת, אבל הוא הדין חייר, שוטה וקטן, הכל פתור. אז לפי המהלכים, המהלך הזה כרגע, אנחנו כבר הולכים לשלול את זה, מה יוצא? שבשברים, כל השברים שנפלו, מה הדין? כל השברים שנפלו, חייב. למה כתוב במשנה שור חרש, שוטה וקטן? כי הוא מתכוון להגיד לא מבויה. לא מבויה בשור שפוי, כל שכן שור. ובאנשים, תמיד כל אנשים פטורים. מה זה נקרא נפל לתוכו בר דעת פטור? מין בר דעת פטור. ככה הגמרא אמר, שואלת הגמרא.
מה זה מין? מין חיה?
שואלת הגמרא מה?
מה זה מין? מין חיה?
מין של יש דעת. למי איזה יש דעת? רק לאנשים. רק לבני אדם. איזה חיה יש דעת? נפל לתוכו בר דעת, זה מין של בר דעת, זה אנשים. אבל הוא הדין, הוא הדין של אדם שנפל לתוכו פטור. שואלת הגמרא, אמר לי, אז רבך, שואל אותו, איך אתה יכול להגיד ככה? ואתה נלמדנו בברייתא אחרת. כתוב בברית אחרת, נפל לתוכו שור בן דת פטור. כתוב ברחל ביתך הקטנה, כתוב שור בן דת פטור. אז מה אנחנו רואים? שעל איזה שור התורה חייבה? ברית, זה לא איזה אמורה. זה לא איזה אמורה, זה גם גדול, אבל פה ברית, שעל איזה שברים התורה חייבה? רק על שברים שאין להם דת, אבל על השברים שיש דת כתוב מפורש פטור. אז אם ככה, אתה כן יכול להסביר את המשנה פה כפשוטו, אבל בוא נביא הסבר. מגיע הגמרא, רבא מגיע באמת אומר ככה. על איזה שברים התורה חייבה בבור? רק בשברים שאו חרש, או שוטה, או קטן. אבל בשור שהוא בן דת,
פתור.
הבעל הבור פתור. ולמה? כי הבעל הבור אומר לו, השור שלך היה צריך ללכת לבדוק איפה הוא הולך. הוא לא הלך, אז אני לא, הוא לא בדק, אני לא אשב, ויש לו דת. אם השור נכנס לקטגוריה של החרש, או שוטה, או קטן, אז מה אתה רוצה ממנו? הבור היה פתור. אז באמת לפי זה מגיעים הספרים וכותבים, שבאמת אם הבור, בוא נגיד, היה במקום שלא יכולים לראות דוגמה את הפתח.
בלילה.
או בלילה. לפי הגמרא אומרת, זה בלילה הגמרא אומרת. עוד דוגמה, הוא היה, לו, הוא היה עם מכסה חלש. שהשור בן דת, אין לו כזה מלא חוכמה לדעת איזה מכסה. המפרשים מוסיפים את זה. זה הלילה כתוב מפורש בגמרא עכשיו. אבל בוא נגיד, זה היה מכסה, אבל זה מכסה חלש. אז במכסה חלש, השור אין לו כזה דעת לדעת שהוא צריך להיזהר עם איזה מכסה חזק.
זה לא תהיה הסיבה
לפתור אותו. אז פה באמת תמיד חייב. מה שאנחנו מדברים פה שבשור שור פיקח פטור, מדובר פה ביום וזה פתוח. אבל אם יש
היום, את זה... היום, בשביל, יש, אם יש כל מיני שברים או פרות או דברים כאלה, בשביל לחסום אותם שהם לא יברחו, שמים להם כמו בורות כאלה, והר בורות שמים קורות כאלה, קורות ארוכים, ואז השור לא דורך שם. הוא יודע שזה...
זה
יקרה שור בצפון.
השור יודע, כן, השור יודע שיש שם בור, הוא לא נכנס לבור. הם לא בורחים מהרדה.
שברים בנדעת.
לא, הם למדו, הם התקרבו, ראו שהם לא יכולים, חזרו אחורה. יש הרבה בצפון מלא כאלה, ראיתי.
אז שור בנדעת יודע איפה יש בו.
כן, זה אומר את הגמרא עכשיו. ותרץ את הגמרא, אלא אמר רבא, באמת כוונת המשנה, כמו שהסברנו בהתחלה, בהתחלה, שדווקא שור והוא חרש, שור והוא שוטה, שור והוא קטן, דווקא לשברים האלו, דווקא זה חייב. אבל שור והוא פיקח פטור. מה היא טעמה? דבאילה יונה ומזל. שור פיקח היה צריך להתבונן בהליכה ולהיזהר שלא ליפול בבור, ולכן לא נחשב בעל הבור פושע לגבי נפילת שור בן דת. מביאה הגמרא ראיה להלכה הזאת, איתניא נמי אחי, ראינו ברייתא מפורשת ממש כמו זה, שכתוב בברייתא, נפל לתוכו שור חרש, שוטה וקטן, או בסומה, שור עיוור מסכן, או ומהלך בלילה, מה זה מהלך בלילה? פיקח, שור פיקח שהולך בלילה, פה חייב, כי גבי שברים האלו שלא יכולים לראות את הבור, אז בעל הבור פושע שהוא משאיר בור פתוח. אבל פיקח ומהלך ביום, פה אני אומר פתור, וכמו שהוספנו מפרשים, מדובר באופן שהבור פתוח הוא יכול לראות. אם זה בקומבינות, בוא נגיד אמרנו פקק סגור, אז זה גם נכנס לקטגוריה שהבעל הבור פושע. אז בקיצור, אז לסיכום רבה הגיע חידש לנו פה שהכוונה במשנה, ויש לנו גם ברייתא מפורשת ככה, שעד עכשיו דיברנו כל הבעלי חיים, שאני אומר חייב, 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 זה דווקא בני דעת. שדווקא לא בני דת. אם זה בן דת וזה ביום שהוא יכול לראות, אז הבא לבור לא נחשב פה שהחידוש גדול, סיימנו פה את הנושא של ה... את ה... את ה... ואמרנו שברים ולאו דווקא. כל הבעלי חיים, כל הבעלי חיים, כל הבעלי חיים, כל הבעלי חיים זה דווקא באופן שאין להם דת חייב, אם יש להם דת וזה ביום הם יכולים לראות, אז הם השמים והבא לבור לא נחשב פושע לגבי זה.
דרך אגב, רבנו, אם הוא חייב, אז מה הוא משלם לו?
מה הוא משלם? אז ככה, ב... ב,
ב, ב אמרתי משהו 30 שקל רק, יש דבר כזה
זה ש... זה בעבד. שור שנגח, שור שהרג עבד, שור שהרג עבד, הרג עבד קנני, התורה אומרת תמיד לשלם 30 שקל, גם אם הוא שווה מאות.
כן.
וגם אם הוא שווה פחות, זה בשור שהרג. בסיפור הזה, אז ככה, באנשים בכל מקרה לא חייבים. בכלים את הנזק, נזק ממלוא.
אם הוא מת, אז מה?
אבל לך כמה הוא שווה? אין פה את העניין של טעם, באמת הגוף יהיה לו ולוקחים את הכל. כמה שהוא שווה, את הנזק אתה משלם. הנזק שווה 30.
מי אומר כמה שור שווה?
כתוב, בעל הבור ישלם כסף ישיב לבעליו, הוא יכול לשלם גם, אמרנו, אפילו מסובין אם אין לו זה, יכול לשלם בהכל, אבל תשלם. הנזק היה 500 שקל, תוציא 500 שקל.
אז איך יודעים כמה שור או השואה או החתול או ג'ירפה כמה...
שמים את זה, יש לזה רבנות,
בודקים. מה, בא מישהו ש...
הניזק מגיע לתבוע את הבעל הבור, אז זה שנכנס לו השברים שלו והזה, מגיע לתבוע, הולכים לראות כמה זה שווה והוא משלם. עכשיו...
זה לא דווקא בשברים.
כל הבעלי חיים.
לדוגמה, אני שם את עכשיו תקלה בכביש, ואיזה רכב נסע ונתקע בתקלה.
זה כבר, שגם יש עוד סוגי של בור, אמרנו, תקלות. אתה זורק לך מהגג למטה, זה מבין כל דבר מחלוקת. אם אתה, יש לך איזה משהו, משהו שיכול להזיק, איזה סכין, איזה משהו, אבנים, אתה זורק את זה מהחצר שלך לרשות הרי, מישהו הגיע ונתקל ונפל בזה. אז אמרנו, זה מחלוקת,
זה נקרא
בור, או לא נחשב בור.
זה לא גרמה.
מה? זה לא נחשב גרמה, כי לפי שיטת כאלה זה נקרא שאתה הנחת את הבור ברשות הרבים, זה נקרא בור.
אם עכשיו אדם שם מסמרים בכביש.
יש כאלה אומרים שנחשב בור. אם זה נזק זה בור, יש...
אבל בור בגרמה, בגרמה פטור.
גרמה בנזיקין פטור, אבל זה לא גרמה, כי זה הבור. לפי השיטות האלו זה בור. זה כמו שאני הולך ופותח כביש, בור בכביש, אני לא אומר זה גרמה שפתחתי את הבור. זה נקרא אב נזיקין בור, אז זה נכנס לבור. הרי גם בבור אני יכול להגיד גרמה, רק מה זה? זה בור. אז לפי השיטות האלו זה בור. גרמה זה כמו כל הדוגמאות שהבאנו אתמול, זה נקרא גרמה בנזיקין. כל הדוגמאות שהבאנו אתמול, פרץ גדר.
לא, ברכב שנוסע, זה לא אותו דבר כמו שור ולא...
אבל אם אני אומר שאם אני שם תקלה ברשות הרבים הזה בור, אז זה נכנס לקטגוריה של בור. פשוט, זה לא... כן, רבי יואב.
ובעל הרכב לא צריך להיזהר מזה?
מה זה ברכב? שראה, אם מישהו הלך ונתקל בזה, זה מחלוקת בדברים האלו. לפעמים, עכשיו אני לא יכול לחזור מה, אבל נראה לי
מחלוקת. שור ברדת, זה כמו נהג ברדת, כן? מן הסתם.
אז הבאנו מחלוקות שם.
אמרתי, אם הנהג, 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 עולה על המסמר.
אז הוא היה צריך לבדוק, לבדוק, להיזהר, נכון?
אז מה, אז יהיה פטור.
אז אני לא זוכר שם, באמת, באמת צריך להגיד, אני לא זוכר.
איך הוא יראה מסמר?
אין כמו האמת.
טוב, פטור.
ברור.
פשוט
שפטור. בוא נתקדם על.
אני אגיד לך בורות יפה. מסמר באמצע הכביש, הוא יהיה פטור?
בטח.
משהו מרבי שיפה
מוספן. זה נזכיר בו, לכן זה הבעיה.
משהו שאתה תואר.
אנחנו ממשיכים עכשיו... עשה דבר לא טוב, אבל הוא פטור.
זה דיברנו, כל המלאכים האלו דיברנו בעריכות שם בפרק המניח. שם דיברנו על כל הנושא הזה, וכרגע לצערי אני פסול. אנחנו ממשיכים משנה חדשה. עכשיו,
דרך כלל... משנה מלשון משנם כל הזמן.
משנה זה גם אותיות נשמה.
וגם מנשה.
להביא חמצן לנשמה גם בעולם הזה, לא רק לאנחי המאה ה-20. אז אומרת המשנה בסייעת הדשמאיה, בכמה עניינים אנחנו רואים בתורה שהתורה פירטה, התורה פירטה, אלירן, ספציפית, שמות של חיות, כמו פה בבור, התורה אומרת שור או חמור, ומה זה שור או חמור? לא חשוב, אמרנו הכל. אמרנו ולבעליו זה הכל. עכשיו המשנה מביאה פה רשימה שלמה של דברים שאנחנו רואים בתורה שהתורה פירטה ספציפית, בהמה, התורה כתבה רק שור. ואנחנו רואים שזה כל הבעלי חיים נכנס לקטגוריה, הוא מביא לך רשימה שלמה של כמה הלכות, כמה דינים בתורה. זאת אומרת המשנה, אחד שור ואחד כל בהמה שווים לנפילת הבור, למרות ששם כתוב ונפל שם השור או חמור, אני אומר זה כולל הכל. אותו דבר ולהפרשת הר סיני, לגבי ציווי התורה שיש את המושג שזה נקרא אגבל את ההר בקידשתו, לא להתקרב להר סיני, שם כתוב בתורה אם בהמה אם איש לא יחיה. שם כן כתוב כבר בהמה, שזה כבר יותר משור או חמור, אבל עדיין מאיפה אני יודע גם חיות. אז אני אומר לך שאם בהמה זה כולל הכל גם חיות וגם עופות. עכשיו, מה נכנס לפה הפרשת הר סיני? נגמר. קיבלנו את התורה בהר סיני, מה? אז התוספות יום טוב אומר, אפילו שמה שהיה היה ואין נפקמינה בזה. כאילו, הולך להיות עכשיו הלכה. בבור יש נפקמינה. עוד מעט נראה כפל, יש נפקמינה, שבת עבדה. מה עכשיו הנפקמינה לי? שמה היה הציווי בהר סיני שכתוב שם והגבלת את הר וקידשתו, שכתוב שם את הבהמה, זה כולל הכל. מה שהיה היה, אומר התוספות יום טוב, אנחנו רואים אנחנו רואים מלא פעמים שיש כזה מושג למשיח, הלכה למשיח, הוא מביא לך דרך אגב, עוד דברים באמת שזה כבר לא קשור. אותו דבר דוגמה שלישית ולתשלומי...
מה, כתוב שם והגבלת את ההר?
שם כתוב, במצוות הגבלת ההר, אז כתוב שם, אם בהמה, אם איש לא יחיה.
הגבל את ההר וכדשתו.
אז כתוב, אם בהמה, אם איש לא יחיה, זאת אומרת, אז מאיפה אני יודע שגם חיה ועופות שהתקרבו להר אז לא יחיה? אז אני אומר פה שזה כולל הכל, ועוד מעט נראה מאיפה לומדים כל דבר בנפרד. אותו דבר לתשלומי כפל. גנב חייב לשלם כפל אם הוא גנב. שם כתוב בכפל, כתוב שם מישור עד חמור, עצה חיים שניים משלם, שחשוב שור חמור, איפה אני יודע כל הדברים אחרים, כמו שאמרת, חתול, עופות גם. אז גם כן אני אומר, וכבר נראה מאיפה לומדים את זה. אותו דבר לגבי השבת אבדה, לגבי השבת אבדה גם כן כתוב שם, וכן תעשה לחמורו, אז מאיפה אני יודע את זה? אז הכוונה, אני אומר הכל.
כן, תעשה לכל אבדת אחיך אשר, אבל ממנו מצאתה.
כן. עכשיו לפריקה, לפריקה גם כן כתוב שם בתורה, כי תראה חמור שונחה, רובץ תחת מסעו וחדלת מעזוב לו, אז זאת תעזוב, כתוב חמור. לא תראה את חמור אחיך או שורו נופלים לדרך. והתעלמת מהם. אז גם כי כתוב חמור או שורו. ואיפה נדע את הכל? הלאה. ולחסימה. לחסימה זה כתוב לא תחסום שור בדישו. ואיפה נדע כל הבהמות אחרות, חיות ועופות? עוד מעט נראה. אבל זה כולל הכל. אותו דבר לכיליים. לכיליים יש בתורה שתי סוגי כיליים. יש כיליים אחד שלא לא תחוש בשור ובחמור יחדיו. שם כתוב שור ובחמור. ואיפה נדע את הכל? זה כיליים אחד. יש עוד כיליים שזה נקרא ארבע. כתוב בהמתך לא תרביע כיליים. זה נקרא להרביע ביחד, הנגע ביחד. מאיפה אני יודע שזה גם בהמתך, איפה יודע כל החיות, כל העופות? אז זה עוד כנראה, אבל זה כולל פה הכל. ולשבת, לגבי חיוב שביתת בהמה בשבת, אנחנו יודעים שביתת בעלי חיים בשבת, יש פעמיים כתוב בתורה את עשרת הדיברות, במשנה תורה, בפרשת ויתרנן ובפרשת יתרו. אז פרשת ויתרנן, שם יש את ה... יש תוספת, עוד מעט נראה
גמרא. בשרו וחמורו וכל...
כתוב שם בשורך וחמורך וכל בהמתך. אבל מאיפה אני יודע כל החיות וכל העופות? וכן חיה ועוף כיוצא בהן. מבאר את המשנה, אם כן, למה נאמר שור חמור? למה בפסוקים האלו אתה רואה כתוב שם רק שור או רק חמור? למה? אומרת מה, אלה שדיבר הכתוב בהווה. התורה דיברה על בימות האלו שדרך בדרך כלל אנשים היו משתמשים לחמורים ושברים לצורכם. אבל זה הוא הדין כל החיות וכל הבימות וכל העופות. עכשיו הגמרא הגיעה פה רשימה, לא ספרתי שכמה דברים, דוגמאות בתורה. ועכשיו הגמרא רוצה
להגיד... אבל למה לא אמרנו את התירוץ הזה לפני זה? דיבר הכתוב בהווה, למה אנחנו אומרים את זה? זה למזבח, ואם זה יהיה כתוב זה, אז יהיה רק דבר
שמתאמן בו.
אז היינו אומרים, אז לפני זה היינו אומרים, דיבר כתוב בעובד.
הגמרא הולכת עכשיו לחפש מקור על כל דבר. אחרי שיש לי את המקור, אני שואל אותך, אם באמת זה ההלכה שהכל, אדם הכתוב שאומר, הגמרא הולכת להביא את רשימה לכל מה שלמדנו במשנה, מה המקור. ועל בור כבר למדנו, וזה אנחנו מתחילים, כי זה הנושא שלנו. אחרי שאנחנו כבר יודעים באמת שזה הכל, כי אנחנו יכולים להיות מקורות, אז למה התורה כותבת רק שור או רק חמור? אז תראו, דיבר כתוב בהווה.
לא, אבל מקודם אמרנו, מקודם אמרנו, אם היה כתוב רק שור, אז היינו אומרים, רק כל דבר שלא היה קרוב על המזבח.
נכון, כי הרגע שאני עוד לא יודע את הלימוד, מאיפה אני יודע את כל החיות, אני מדייק כל מילה בנפרד. אבל אחרי שאני כבר אומר, בבעלה, ואני לומד שכל דבר שיש בעלים חייב בבור, עכשיו יש לי את השאלים ככה באמת למה כתוב שור וחמור. אתה מבין, אז זה מגיע הגמרא אומר,
דיבר כתוב בהווה. אבל בכל מקום פה כתוב גם בעליו.
הנה, עכשיו תראה, עכשיו תראה את הלימודים. לא, בדברים אחרים, יש ריבועים אחרים. עכשיו אני הולכת להגיד את כל הריבועים. אז עכשיו הגמרא הולכת לברר את המקור, מאיפה אני יודע שבכל הדברים האלו דינים נאמרו בכל החיות והעופות. אומרת הגמרא, לנפילת הבור, שזה הנושא שלנו, לכן התחלנו פה בכלל את הנושא, מאיפה אני יודע שזה הכל, זה כבר למדנו שכתוב כסף ישיב לבעליו, לומדים מהמילה כתיב, כל דייס לבעלים כדאמרן. זה דיברנו בעמוד א', ולכן הגיע לפה בכלל כל הנושא. הלאה, להפרשת הר סיני, מאיפה אני יודע שזה כולל הכל, אז כתוב ככה, אם בהמה, אם איש, לא יחיה. כך כתוב בתורה. עכשיו יש לנו כלל בשס, שאם כתוב בהמה, חיה בכלל בהמה. וחיה בכלל בהמה היא רש"י יביא את המקור. מאיפה אני יודע חיה בכלל בהמה? למדנו את זה כל כמה פעמים בשס, רש"י הראשון בגמרא, הכסיב, זאת הבהמה אשר תאכלו. ומיד אחר כך כתוב בתורה, היה לי צבי. אז אנחנו רואים שהתורה קורה גם לחיה, ובהמה, אז הדבר הראשון כתוב, אם בהמה, אם איש, אז בהמה כבר שוכף חיה. על איפה אני יודע, עופות. כן, יש לנו שלוש דברים, בהמות, חיות, עופות. אז בהמה מסודר, חיה בכלל בהמה. מאיפה אני יודע, עופות? אם, לרבות את העופות. כתוב שם אם, חנאים מרבות את העופות. אז סידרנו את הדבר השני. דבר שלישי, למדנו במשנה לתשלומי כפל, שחייב גם על כל מינים הבעלי חיים, אפילו על דבר שאין בו רוח חיים. אז אומרת, מה, איפה אנחנו רואים? כדאמרינן, פה אנחנו לומדים, כמו שאמרנו, בדף סמך ב', נראה את זה בהמשך. אז כתוב שם ככה, בתחילת הפסוק כתוב שלקבי כפל כתוב על כל דבר פשע. זה כלל, מגיע לרבות כל דבר פשיעה. אז לומדים מפה, על כל דבר פשע כלל, מגיע לרבות כל דבר פשיעה. אז זה המקור, שכתוב על כל דבר פשע, זה הכל, כלל. להשבת אבדה, כתוב שם, וכן תעשה לכל אבדת אחיך. מה זה לכל אבדת אחיך? הכל. בעלי חיים, גם בלי בעלי חיים, נכון? השבת אבדה, גם אם אתה מוצא את אתה חייב להחזיר. אז גם בכפל, לומדים על כל דבר פשע שאפילו אין בזה רוח חיים, אז כל שכן בהמות חיות ועפות הכל. והשבת עליך גם כתוב לכל אבדת אחיך. הלאה. לפריקה, מאיפה אני לומד לפריקה? שכתוב שם לא תראה את חמור אחיך או צ'ורון נופלים בדרך. כתוב כמה, כי תראה חמור שונאיך, מאיפה אני לומד?
לומד תחת מסעו.
אז שם אני לומד, יליף חמור חמור משבת. אנחנו לומדים גזירה שווה מחמור שכתוב לגבי שביתת בהמה, שבפרשת ואתחנן כתוב בעשרת הדיברות שורחה וחמוכה. אז כמו חמוכה שכתוב בשבת, זה לאו דווקא חמור, זה הכל. אותו דבר חמוכה שכתוב לגבי פריקה, זה הכל. ובסוף במסקנה נראה גם בסוף העמוד, שכל מה שכתוב חמור ושור בשבת, זה רק בשביל ללמד בשביל זה. תזכרו את הלימוד הזה, הלאה. לחסימה, יליף שור שור, כתוב, לא כתוב שם, לא תחסום שור בדישו, אז יליף שור שור
בשבת. כל מה שכתוב בשבת כתוב רק בשביל הפריקה?
במסקנה נראה ככה, רק בשביל ללמד את לחסימה ולפריקה ולכיליים. כבר תראה. במסקנה נשאר ככה, לפריקה יליף חמור חמור משבת, לחסימה יליף שור, כי בפרשת ואתחנן כתוב רבי אלירן, שורך וחמוכה מכל בהמתך, כתוב בשביתת שבת. אז מהשור, מחמור אני לומד לפריקה, חסימה יליף שור שור משבת, שכתוב לא תחסום שור בדישו, שזה לאו דווקא שור הכל, כמו בשבת זה הכל, ולכיליים, אז אומרת מה, יש שתי סוגי כיליים, אי כיליים לכל רישה, שם כתוב לא תחוש בשור ובחמור ידו, אז יליף שור שור משבת, שלאו דווקא שור הכל. והיא כליים דארבעה, שכתוב שם, בהמתך לא תרבי הכליים, אז גם כן יליף בהמתך, בהמתך משבת. עוד מה תראה במסקנה שבפרשת ואתחנן רק נכתב בשביל ללמד לנו גם כן לפריקה, לחסימה ולשתי סוגי הכליים. עכשיו שואל את הגמרא, אתה אומר לי כבר ששבת מלמד לנו הכל. ואיפה אני יודע בשבת עצמו שזה להכל, בהמות חיות ועופות? שואל את הגמרא, לגבי שבת, מנהלה, מאיפה אני יודע שכל הבהמות חיות ועופות זה בכלל חיוב שליטה? הרי יש מצוות שליטת בהמתך בשבת, אני יודע, בן אדם מחזיק בהלכה, יש לו שליטת בהמתך. שליטת כלים, זה מחלוקת בית שמאי בית הלל, אנחנו פוסקים שלא. לפי בית שמאי גם כן, יש שליטת כלים. אסור לך להחזיק על הכלי שלך נרוני, נר. שליטת כלי, אנחנו לא פוסקים ככה להלכה. אבל שליטת בהמתך זה עובדה. אז מאיפה אנחנו לומדים? בתניא למדנו בברייתא, רבי יוסי אומר משום רבי ישמעאל. בעשרת הדיברות, בדיברות, אנחנו כולנו יודעים שפעם הראשונה כתוב בתורה עשרת הדיברות פרשת יתרו, ואחר כך במשנה תורה זה חזר על עצמו. עכשיו כמה שינויים יש, חבל שלא הייתם ביום ראשון, דף היה אגדות מעניין. שם ראינו בדף של, צריכים להגיד פה, דף של מחר. אז בדף של מחר, בדף נוני, שם יש את ה... שם דיברנו מלא פנינים, שם אמרנו שיש 17 הבדלים. 17 הבדלים כמניין טוב בין הדיברות של פרשת יתרו לפרשת ואתחנן, וגם אמרנו 17 מילים, הכל כמניין טוב, כי אמרנו בעשרת הדיברות של הראשונות לא כתוב טוב, ושם כתוב טוב, טוב זה 17, הבאנו מלא רמזים, על כל פנים, אז כתוב ככה, בדיברות הראשונות, אומר רבי יוסי משום ישמעאל, הראשונות, נאמר עבדך ועמתך ובהמתך, רק כתוב בהמתך, שם התורה לא הוסיפה שור וחמור, ובדיברות האחרונות נאמר ושורך וחמורך וכל בהמתך, אז לכאורה, יש לו עכשיו קושיה אחד, למה התורה הייתה צריכה להגיד בבית חנן ושורך וחמורך ולא היה מספיק להגיד וכל בהמתך לכאורה ועל השור וחמור בכלל כל בהמה היו כי כשהתורה כותבת כבר וכל בהמתך זה לכאורה שורך וחמור אז למה פרשת בית חנן הוא חוזר וכותב ושורך וחמורך וכל בהמתך וכל בהמתך זה כולל הכל ולמה יצאו? אז אגיד לך לומר לך ככה שמה שור וחמור אמור כאן כמו שור וחמור שכתוב פה גבי שבת אז אנחנו יודעים שחיה ואוף כיוצא בהם אז אף כל, גם מקום, גם כל מקום, איפה אני יודע שפה זה חיה ואוף כיוצא בהן, זה הגמרא מיד תשאל, אז אף כל, גם כל מקום שהתורה כתבה שור וחמור, הכוונה שגם כן חיה ואוף כיוצא בהן. אז בקיצור, התורה כתבה בפרשת ואתחנן, הוסיפה את המילים ושורך וחמורך, בשביל מה? ללמד שכמו בשבת, אנחנו יודעים שהכוונה הכל שם כולל חיות וכולל עופות, אז זה מגיע בניין אב ללמד לכל התורה כולה שזה הכל. עכשיו שואל את הגמרא, מאיפה אני יודע שגבי שבת עצמו גם חיה ועוף בכלל? כתוב שם בתורה בפרשת ואתחנן, כתוב ככה, כתוב שמה, ושורך וחמורך וכל בהמתך, לא כתוב שם עופות ולא כתוב שם חיות. אז מאיפה אני יודע בשבת שיש שליטת שבת, שאתה כזה פשוט, שלמה כתוב בפרשת ואתחנן ושורך וחמורך ולא מספיק וכל בהמתך? בשביל בניין אב לכל התורה, שכמו שור וחמור שכתוב פה זה כולל הכל חיה ועוף, אז גם בכל מקום שכתוב שור וחמור זה חיה ועוף. מאיפה אני יודע בתוך שבת עצמו ששור וחמור כולל חיה ועוף, שואלת הגמרא, אז שבשביל זה נכתב פה שור וחמור, בשביל ללמד, שאיפה שכתוב שור וחמור בתורה זה כולל חיות, אז שואלת הגמרא, אז אימה, נגיד ככה, בהמה דדיברות הראשונות כלל, כתוב בפרשת יתרו, כתוב שם אמרנו, מה כתוב בפרשת יתרו אלירן? כתוב, עבדך ועמתך ובהמתך, זה הדבר היחיד שכתוב מבחינת בהלכה, בהמתך. מה זה בהמתך? כלל, כל הבהמות. ושורך וחמורך דיברות האחרונות, פרט. התורה מפרטת מה? שור וחמורך. לא כתוב כל ביתך על. יש לנו את הכלל הידוע, כלל ופרט, אין בכלל, אלא מה שבפרט, אז לכן אני אומר שור וחמור אין, אבל מי דאכיל לא. אבל שער בעלי חיים אין חיוב שביתה, אז מאיפה אני אדע שער בעלי חיים? עכשיו, יש כזה מושג רבי יואב, לדרוש כלל ופרט בשתי פרשיות בכלל נפרדות, כלל ופרט הוא כלל אנחנו יודעים שדורשים בפסוק אחד. פה זה פרשת יתרו, ופה זה פרשת יתחנה, תקלו תוספות הראשון בעמוד, אז תוספות אומר פה לא חשיב לי כלל ופרט המרוחקים זה מזה, דאחרונות וראשונות חד המילסאו, לזכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, חידוש גדול ביותר. זאת אומרת, זכור ושמור בדיבור אחד נאמרו, אז לפי ההסבר הזה של תוספות, יש שם את הגמרא במסכת ראש השנה, הכל היה מעשי ניסים. כתוב שם במסכת ראש השנה, אין הפה יכול לדבר, ועוד לא יכול לשמוע מה שהיה שם. זאת אומרת, מה שאתה שמעת בפרשת ויתחנן, זה הכל היה דיבור אחד. עכשיו, בפרשת ביתרו כתוב זכור. בפרשת ויתחנן כתוב שמור, זה היה בדיבור אחד נאמרו, ולפי בפשטות רוב הראשונים יוצא שזה כל העשרת הדיברות שכתוב בשתי הפרשיות, הכל היה, זה מעשה ניסים. כי מלא דברים לא היה כתוב, עדיין זה היה בדיבור אחד, משהו שאנחנו לא מבינים. אז לכן זה לא נחשב כלל ופרט מרוחקים. יש אבל ראשונים, שהראשונים האלו זה הרמב"ן והמהר"ל. הם סוברים שמה היה בדיבור אחד, רק את המילה זכור ושמור. אבל כל הדברים האחרים לא. אז לפי שיטתם את השאלה של תוספות נשאר קשה. נכון?
כן.
אז המפרשים, אתה מפרש שמפרצים שיכול להיות שלפי הרמב"ן והמהר"ל, הם הסברו שכן אפשר לדרוש כלל ופרט מרוחקים. זאת אומרת, לדבר הזה הם לא מרוחקים, הם הסמיכו את זה. אבל כל פנים זה חידוש גדול, הדבר הזה לא נעריך עכשיו, כן, אני אומר את הגמרא על הבעלי חיים, אז מאיפה אני יודע, אנחנו חוזרים לקושייה, מאיפה אני יודע שכל הבעלי חיים בשבת יש שביתה? את הרצה מה הבעיה? זה לא רק כלל ופרט, יש כלל ופרט וכלל. אמרי, שבכל בהמתך שגם כי כתוב דיברות האחרונות חזר וכלל, כלל ופרט וכלל, אי אתה דן אלא כי אין הפרט, אז מה הפרט מפורש בעלי חיים? כמו השור וחמור שמפורד בפסוק זה בעלי חיים, אז אף כל בעלי חיים זה גם כן בכלל חיוב שביתה. אז אם ככה, כל המקומו בא בשלום. מאיפה אני יודע שכל הבעלי חיים, כולל עופות בשבת, מכלל ופרט הוא כלל. עכשיו שואלת הגמרא את אותו קושיית, ששאלנו מקודם לגבי בור, שואלת עכשיו מה אותו קושיית עכשיו לגבי שבת. מה אתה אומר, כלל ופרט הוא כלל? שמה? כמו הפרט זה בעלי חיים, אף כל בעלי חיים לא? איזה פרטים, איזה בעלי חיים מדובר פה בפרט? כתוב שמה בכל בהמתך, בפרשת ויתחנן אמרנו גם כן, כתוב שמה שורך וחמורך, זה כל הבעלי חיים האלו נבלה מטמא במגע ובמסע. אדוני דווקא כן הפרט, איזה פרט, שגם בעל חי וגם הנבלה מטמא במגע ובמסע, אבל עופות לא, אולי בעופות אין אותו קושייה ואותו תירוצים. אומרת, אגמר אמא, מה הפרט מפורט דבר שנטום מטמא במגע ובמסע? אף כל דבר שנטום מטמא במטמא במגע ובמסע, אבל עופות לא. אמרי, את אותו תשובה כמו שתרצנו מקודם בבור. אמרי, אם כן, אם אתה רוצה להגיד רק דבר שדומה לשתי דברים ממש, בעלי חיים ומדמה, אמרי, נכתוב אחמנה רק חד פרטה, או שור. או חמור, למה תורה מייתרת דבר שני? להגיד לך שאפילו דבר שהוא לא דומה כמו הפרט הזה, מלמד אותך שגם עופות, שהנבלה לא מתה במגע במסע, הוא גם בחיוב שביתה. שואלת הגמרא, מה פתאום? התורה לא יכולה לכתוב רק אחד מהם, למה? אי נכתוב רחמנה. אי כתב רחמנה שור, אם היה כתוב רק שור, אבא אמינא, קרב מגבי מזבח אין, רק הוא חייב במצוות שביתת שבת, שאינו קרב לגבי מזבח, לא, הוא לא כזה חייב, לכן כתב רחמנה חמור להגיד, שגם בעלי חיים שלא רואים לקורבן, הם גם כן בכלל החיוב של שביתה. נו, שיהיה כתוב רק חמור, והיא כתב רחמנה חמור, אבא אמינא, הייתי אומר ככה, קדוש בבחורה, הוא אין, הוא חייב מצוות שביתת שבת, שיהיה קדוש בבחורה, לא. אז כתב רחמנה שור, שגם בבעלי, שייר בעלי חיים שאין בזה קדושת בחור, גם כן חייב בשביתת שבת, אז יוצא ששתי הפרטים לא מיותרים. אז עדיין נשאלת פה שאלה, אז אין לנו מקום לחייב גם כן עופות בשביתת שבת. לכן מגיע הגמרא מתרצת סירוץ אחר. אתה יודע מאיפה? עזוב כלל ופרט וכלל. אתה יודע מאיפה אני לומד, שכל הבעלי חיים כולל עופות בשביתת שבת לא מכלל ופרט, אתה יודע מה? אלא מ"וכל בהמתך". כתוב בתורה שמה, וכל בהמתך בפרשת ויתחנן, וכל בהמתך זה ריבוע אי שהכל, הכל זה כולל הכל, כולל עופות. שואלת הגמרא, מה? וכל איך הדרך, תו אחמנה מילה, כל זה ריבוע אי שזה מרבה הכל, הכל, ואנחנו לא דורשים את זה בכלל ופרט, בכלל מה פתאום? ואגבי מעשר, אנחנו יודעים בעזרת השם את המקדש, ועד היום יש מעשר שני. מעשר שני, צריכים ללכת בירושלים ולאכול את הפירות בקדושה בירושלים. אחד, קשה לו לעלות לירושלים, אז מה הוא עושה? יכול לבדות את זה בכסף. עכשיו, כשהוא מגיע, הוא עולה לירושלים, אז הוא צריך לקנות עם הכסף ולאכול את זה שמה. מה הוא יכול לקנות בירושלים עם הכסף? אז תקשיבו. אז כתוב, אגבי מעשר דכסיב, כל, וכדרשין לבקרל ופרט, ואנחנו לא מרבים את הכל בהכל. מה? נתניה, למדנו בברייתא, כתוב בתורה לגבי דברים שקונים בכסף מעשר שני. כתוב בתורה שמה, ונתת הכסף, יש לכם את הפסוק בתורה אור השלם, אחרון, עוד זין. בתורה אור השלם, כתוב שם ככה, ונתת הכסף לכל אשר תאבי נפשך, ואז כתוב בבקר, ובצון, וביין, ובשך, ואז כתוב עוד פעם, ובכל אשר תשרך. אז הגמרא דורשת את זה בכלל ופרט וכלל. ונתת הכסף לכל אשר תאבי נפשך הכלל, אתה יכול לקנות את זה מה שבא לך עם הכסף מהסוד השני, זה כלל. אחר כך מגיע התורה מפרטת לך בבקר, ובצון, וביין, ובשך, זה פרט, שאתה רק יכול לקחת או בקר, או צון, או יין, או שך. ואז מגיע הפסוק ודורשת, ובכל אשר תשרך נפשך חזר וכלל. כלל הידוע, כלל ופרט וכלל, אי התדן אלא כאין הפרט. אז מה אני לומד? שככה, מה שדומה לפרט, אבל לא הכל. מה דומה? מה הפרט מפורש פרי מפרי? כמו שהפרטים, מה זה הפרטים? שמה ארבע, בקר, צון, יין ושכה, זה פרי מפרי, זה נקרא בקר וצון, זה ולדות, זה מגיע פרי מפרי. אותו דבר יין יוצא מענבים, שכה יוצא מתמרים. ואותו דבר בגידולי קרקע. מה זה אומר שהפרטים האלו בגידולי קרקע? זה גדלים וניזון מן הקרקע. אז אף כל, מה אתה יכול לקנות גם כן? כל שהוא פרי מפרי וגידולי קרקע. מה לא עזרה שאומר פה, למדנו את זה מלא מקבלים בשס, כמינו פטריות ומים ומלח, כמינו פטריות, זה לא פרי מפרי. וגם דגים לא, אתה לא יכול לקנות דגים לכסף מעשר שלי, למה? כי הוא לא ניזון מן הקרקע. ככה הגמרא דורשת, את זה אני ממעט. לכאורה יש פה קושייה מפרה. מה כתוב פה בפסוק? בפסוק כתוב, ובכל אשר תשלחה נפשך. אז עוד כלל ופרט וכלל, תגיד בכל אשר תשלחה נפשך, הכל. אז פה אני רואה, למרות שכתוב בכל, אז מה אני אומר, כלל ופרט וכלל? אז למה אתה אומר לי פה בשבת שכתוב בכל בנתך זה הכל, ואני לא דורש כלל ופרט? פה אני רואה משהו שכתוב בכל, ואני לא דורש, ואני דורש כלל ופרט, ואני לא דורש בכל. מה קורה פה? ותראה צד מה שתי תירוצים. תירוץ ראשון אמרי ככה, בכל, מה כתוב פה בפרשייה של מעשר שני? כתוב, ובכל אשר תשלחה נפשך. אז בכל, זה אני דורש בכלל, בכלל ופרט וכלל, ולא אני אומר בריבוי. אבל אם כתוב כמו שכתוב בשבת, כל בהמתך, כל זה ריבויה. הבנת? אם כתוב כל בהמתך וכל בהמתך זה הכל, אבל בכל, תירוץ שני, היא בוהתמה, כל נע מכלל ההוא. באמת סתם מקום איפה שכתוב כל, התורה מתכוונת למה? לכלל ופרט וכלל בכל השס. אז למה פה בשבת אני מרבה את זה בכל ריבויה ולא כלל ופרט? מי הוא אי כל דאחה שלגבי, בפרשה והתחנה לגבי שמירת שבת, זה ריבוי ההוא. פה יש לי הרכח שהכל הזה, אני לא דורש מכלל ופרט, רק אני מרבה את הכל, למה? הוא היה מאוד מאוד מאוחר. למה? מי דאב אליי למיכתא מזה שהתורה הייתה צריכה לכתוב, ובהמתך כדכסיב בדיברות הראשונות. הרי בדיברות האחרונות, התורה הייתה צריכה לכתוב מה? ובהמתך. כמו שכתוב בדיברות בפרשת יתרו, מה כתוב בדיברות בפרשת יתרו? בפרשת יתרו כתוב ככה, כתוב עבדך ועמתך ובהמתך. לא כתוב שם ושום מכל בהמתך. למה התורה חוזרת וכותבת בפרשת ותחנן, מוסיפה את המילה וכל בהמתך? הבנת רבי אלירן?
כן.
אז מזה שהתורה פה משנה בפרשת ותחנן ממה שכתוב בפרשת יתרו, שכתוב פה וכל בהמתך, ולא כתוב סתם בהמתך, מזה כתב וכל בהמתך, שמע מן הריבויה. אז לפי זה כבר מסיימים עוד שתי דקות, אבל מה שיוצא עד עכשיו, יוצא ככה, פה מאיפה אנחנו לומדים בשבת, שזה כל הבעלי חיים, מהמילה שכתוב וכל בהמתך, כל ריבוי. איי, רואים במעשה שני שכתוב כל, אני מרמד את זה כלל ופרט, שתי תירוצים. או שיש הבדל בכל או בכל, בכל זה כלל ופרט וכלל, וכל זה ריבוי, או לא. תמיד אני אומר כלל ופרט וכלל, רק פה ספציפית, בגלל שיש פה שינוי בפרשת ואתחנן מפרשת יתרו, ששם כתוב בהמתך, ופה מגיע התורה וכותבת וכל, אז התורה מגיעה להגיד פה משהו עמוק, שפה תדרוש וכל בהמתך לרבות הכל. אז עכשיו מגיע הגמרא שואלת חזק, חזק, חזק. אז מאיפה אני יודע שכולל דגים, כמו שאמרת אלירן, ועופות, הכל חייב בשביתה בהמתך בשבת, מאיפה אלירן? בזה שכתוב וכל בהמתך, נכון? אז למה תורה בשבת כותבת בהתחנן שם עוד דברים? כתוב שם בהתחנן, כתוב ככה, נקריא לכם, שורך וחמוך. תגיד וכל בהמתך, תרבה הכל, למה כתוב שם בפרשת רנן, שורך וחמוך? שואלת הגמרא, אשתד אמרת כל ריבוי היא, יש לנו פה שתי שאלות, שאלה בהמתך בדיברות הראשונות. שפרשת יתרו, ושור וחמור שכדי בדברות האחרונות, למה לי? ותרצת הגמרא, אמרה ככה, שור באמת שנכתבה בדברות האחרונות, לגמורי שור, שור לחתימה, כמו שהדגשתי לכם מקודם, אני צריך ללמד משבת, שמה שכתוב לא תחסום שור בדישו, זה לא רק שור, זה הכל. מאיפה לומדים את זה? מהשור המיותר שכתוב בשבת. אז זה הלאה. חמור שכתוב בשבת, למה? כתוב בכל בהמתך, לגמור חמור חמור לפריקה, שבחיוב פריקה זה לאו דווקא חמור, מגיע לומדים מהחמור של שבת, שזה הכל. היא בהמתך שכתוב בדיברות הראשונות, לגמור בהמתך, בהמתך לכליים, שכתוב בהמתך לא תרביע כליים, אז יוצא ככה, אלירן, מאיפה אני יודע בשבת, ששליטה בהמתך על הכל הכל, לומדים את זה, וכל בהמתך, וכל מרבה. מה אני עושה מהמתכה של דיברות הראשונות, ללמד לכליים. מה אני עושה מהשור שכתוב את חנן, ללמד לחסימה. חמור לפריקה, רק שאלה אחרונה, באמת אחרונה. שואלת הגמרא, אז אם ככה יוצא, שמאיפה אני יודע בכליים, לא תחוש בשור ובחמור יחדיו, מאיפה אני לומד שזה לאו דווקא שור וחמור הוא הדין כל הבעלי חיים, מאיפה לומדים את זה? גזרה שווה משבת. שואלת הגמרא, אי אחי, אפילו אדם ניצר, למה? כי בשבת, מי נמצא בשבת? הכל. אנשים בכל החיות בלי יוצא מן הכלל, כולם שבותים שביתת באמצע השבת. אז אם ככה, גם בן אדם שיהיה מצוות כליים, שיהיה לבן אדם איסור למשוך בקרון עם בהמה או עם חיה, למה? תגיד ככה, כמו לגבי שבת, כתוב בתורה, לא תעשה כל מלאכה, מי? אתה ובנך ובתך, עבדך ובתך, כל האנשים, כל העבדים, כל החיות, דגים, מופות, חיות, הכל הכל, יש איסור שבת. אז גם לגבי כליים, הוקשו עבד ובהמה, עבד ובהמה, הוקשו לבהמה. אז תגיד, שגם לגבי איסור כליים, יש לך פה את המילה שאנחנו לומדים בהמתך, בהמתך לכליים בנייניו, אז גם לכליים, בן אדם נכנס לקטגוריה של כליים, אז אם ככה, בן אדם יהיה אסור למשוך בקרון עם בהמה. נו, ומי אומר שלא? שואלת הגמרא, למה יש משנה במסכת כליים, פרק ח' משנה ו', שם כתוב, אדם מותר עם כולן לחוש ולמשוך. בן אדם יכול להיות לחוש למשוך עם בהמה, רק בהמה עם חיה ושור וחמור וכולו. תרצת הגמרא, אמר רב פאפא, פפונאי יד את תמה דאמיצה. תלמידי מקום ששם פפנואי, הם יודעים את התם הדבר. אמרנו, מי זה אותו התלמידים? זה רב אחא בר יעקב, שמה? אמר קרא, כתוב בתורה שם בפרשת ואת חנן, למען ינוח עבדך ועמתך כמוך. אז פה אנחנו לומדים ככה, להנחה הקשתי. לגבי חיוב שביתה עם מנוחה, אז הקשנו עבד ועמה. הקשנו אותם לבהמה. וזה היה קושי, האם הקשנו את זה מה לבהמה? אז גם ככה תגיש איסור כליים שילמד משבת, להקיש אדם לבהמה. לא. למה הקשתי בכלל את המושג של עבד ועמה? רק להנחה למצוות מנוחה, ולא לדבר אחר. אז לכן משבת לא לומדים עכשיו לאסור חרישת אדם בבהמה וכלים, בבהמה וכליים. אין לנו בשורות טובות, כל הישמעות, בשורות טובות.